רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן כן, זה אנחנו. ערב טוב צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. משפחות החטופים ומדינה שלמה סופרת את הדקות והשניות עד למימוש העסקה, השלב הראשון שלה עם החמאס, על תחילת שחרור החטופים, וזה אמור לקרות ביום ראשון בשעה 12:15 דקות. בכל דקה עוד משהו יכול להשתנות או להשתבש, כי מדובר בארגון רצחני וסטני כמו החמאס, ואנחנו לא נהיה מופתעים משום דבר. טראמפ הבטיח גיהנום אם לא תהיה עסקה. נקווה שיעמוד במילתו. ליבי ליבי עם המשפחות שאחרי 468 ימים התקווה שוב נכנסת דרך החלון. ונזכור גם שהשבוע נפלו 15 חיילים ברצועה, רובם מחטיבת הנחל, והתחושה בציבור קשה, קשה מאוד וכואבת מאוד. הערב בתוכנית נשוחח עם השר לשעבר חיים רמון על עסקת החטופים המתגבשת, עתיד נתניהו והקואליציה, מתווה שי ושמחי בעניין הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ומה הסיכויים שלה להתקבל. ובחלק השני של התוכנית אנחנו נעבור בשידור חי לוושינגטון לדיווח משם מרונן ישראלסקי על ההכנות להשבעת טראמפ ביום שני הקרוב. זאת הייתה הקדמה שלי. שוקי אברהם, ידידי ושותפי לשידור הזה, מה שלומך הערב?
בסדר גמור, מחכה כמוך.
כן.
ליום ראשון.
אתה מצליח להירדם בלילה כשאתה יודע שזה אוטוטו קורה?
עד שאני לא אראה, כן, את החבילה הראשונה מגיעה, לא.
הם עושים עלינו טרור פסיכולוגי בצורה אכזרית ביותר, הייתי אומר.
תראה, אני שונה בגישה שלי, זאת אומרת, אני הייתה הגישה שלי, בואו נעשה תוכנית, הכל. הכל. מהתחלה ועד הסוף, ונסגור גם את היום שאחרי, כי אנחנו עדיין נגיע ליום שאחרי, ושאלוהים יעזר לנו מה יהיה ביום שאחרי.
כן, זה... אני לא יודע, אין לאף אחד תשובות לדעתי.
נכון, אין לאף אחד תשובות, גם לדעתי לא לראש הממשלה.
ואתה חושב שהוא מהמר על עתידו הפוליטי האישי בעסקה הזאת?
תראה, כולם רוצים שהחטופים יבואו. ברמה האישית, לא מעניין אותי אם הוא מהמר או לא מהמר. אני רוצה אותם חזרה פה. לא אכפת לי אם הוא הולך בהימורים כאלה או אחרים, כי כבר את ה... להפסיד הפסדנו.
הפסדנו.
להפסיד הפסדנו. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על זה, אחרי שנה ו... אנחנו עדיין עושים עסקה לשחרור מחבלים, מהכלא הישראלי, מחבלים שיושבים על מאסרי עולם, ואנחנו מפסידים.
יש אלטרנטיבה?
אני חושב שהיה אפשר לעשות אלטרנטיבה של הכל או כלום, אוקיי? ואני חושב שהיה את הכל היה יותר קל ממה שאנחנו עושים, כי זה 42 יום של לקבל 33 חטופים, זה, אני לא רוצה לחשוב שיש רשימה ושההורים מסתכלים והילד או הילדה ביום ה-23 והם אמורים לחכות.
ומשהו התפקשש ופתאום אין שחרור.
אין ברשימה. אז הציפייה הזו, ואני לא יודע, אולי לא לפרסם את השמות, אולי לא לפרסם את האנשים שבאים.
יכול להיות.
אני, אתה יודע, אני אומר, אתה מחכה...
משפט שלמה אכזרי ביותר בין אלה שישארו שם לבין אלה שהגיעו.
עכשיו, אתה אומר לעצמך, למה הוא ולא הוא? למה הקריטריון הזה ולא הקריטריון הזה? ואז אתה אומר, החיים של מי שווים יותר? של זה בין ה-55 או זה בין ה-25? איך אתה מתעדף את החיים?
כן, כן.
ועוד הפעם, אני רוצה את כולם, לא היום, ולא מחר, אני רוצה אותם כבר אתמול. זה לדעתי. אני לא רוצה להיות במקומם.
כן.
אני ממש לא רוצה להיות שם.
בהחלט. בהחלט. זה משהו שקשה לנו מאוד. ואני אומר לך ברמה אישית, אני מחסיר פעימה, אני לא מצליח להירדם, אני חושב כל הזמן, מחכה ליום ראשון ומתפלל שלא יהיה...
כן, אני לא מבין, למה שלושה? למה לא חמישה? למה לא שבעה? למה לא עשרה? אין בעיה, אתה יודע מה? בוא, אני אצא עכשיו מהרצועה, אני אחזור אחורה, אני נותן לך שבוע לארגן את כל מה שאתה הרי מדברים על, לא יודעים איפה, בוא תארגן את הכל, תן לי 33, בוא נעשה את זה בפעימה אחת. זה הכל, או בוא נעשה את כולם בפעימה אחת.
כן, וכן, אני מסכים איתך לגמרי. כן,
אני, אתה יודע, אני, זה אפילו לא עניין של ימין שמאל.
לא, לא, ממש לא.
זה לא שם. אגב, הכנתי כותרת להיום.
תשמור אותה לפעם אחרת.
לא, אני רוצה דקה מהכותרת.
קדימה.
שבוע, מי שנסע בכביש 5 חוצה שומרון, כן. שלושה בקבוקי תבערה ואבנים. כמעט כל יום קורה משהו ביהודה ושומרון. והצבא ממשיך באותו שיטה של אנחנו נכנסים, אנחנו עושים מעצרים, אנחנו יוצאים, אנחנו עושים חיסוף של השטח. ואני אומר, אני הבן אדם הקטן הפשוט. אני יודע שאסור לעשות עונש קולקטיבי. אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, יש כפר אחד בדרך לאריאל.
פונדוק.
לא, חרס.
חרס.
שמשם זורקים אבנים. ואני אומר דבר מאוד פשוט, אוי, קרה משהו, והחשמל השני נשרף. וצריך עכשיו 3-4 ימים לתקן אותו, ואני אסגור את החשמל לכפר.
אתה רוצה עוד בית דין בהג?
אני לא, לא, קרה, מה, נשרף השני. לייצר, צריך ביהודה ושומרון לייצר משוואה אחרת, כי מה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון עשינו בעזה.
כן.
עשינו כל התקופה הזאת בעוטף, ולא הגענו לכלום. והיהודה ושומרון הבא יהיה באזור של העסקה, החטופים הבאים יהיו מיהודה ושומרון.
וואו, טוב, לאט לאט. אז הערב אנחנו נפתח את התוכנית דווקא בשיר מרגש של משינה, שהכותרת שלו היא אחת, תחזור. אז כולנו כאן מייחלים לחזרתם של החטופים.
אמן.
זה היה השיר של משינה, תחזור, תחזור, ואנחנו אומרים ערב טוב למרואיין הראשון שלנו בתוכנית, השר לשעבר חיים רמון.
שלום, ערב טוב לך, לכם, למאזינים.
ראשית, תודה שאתה מצטרף אלינו. חיים רמון, לו אתה ראש הממשלה, מה אתה אומר הערב לאזרחי ישראל?
זה לא יקרה, אבל את האמת היא מאוד פשוטה. אנחנו במשך 15 חודשים ניהלנו תוכנית מלחמה שגויה שלא הביאה להשגת יעדי המלחמה של מיטוט החמאס הצבאי והאזרחי, וכשלנו בכך, ולכן לפחות, ולא לפחות אלא אנחנו, מכיוון שהחמאס עומד על רגליו, מקרטע, אבל קיים, עובדה שאיתו חותמים על ההסכם, אתה לא חותם עם מישהו שנכנע, בוודאי זה לא ניצחון מוחלט, והייתי אומר גם דבר אמיתי, המלחמה הזאת תיפסק. וזו האמת הפשוטה, ואנחנו, ויש חשיבות להחזרת החטופים, ואני מקווה שגם השלב השני יצא מן הכוח אל הפועל, וזה הדבר שהכי מטריד, והחזרת החטופים היא דבר בעל משמעות בלתי נתפסת כמעט לחוסנה של המדינה, לחוסנה של החברה הישראלית, גם במחירים מאוד כבדים, אבל המלחמה כפי שהתנהלה לא הביאה ליעדים שאותם הממשלה קבעה, כי הממשלה, ראש הממשלה, קבינט המלחמה, אישרו תוכנית מופרכת מעיקרה של להיכנס ולצאת, להיכנס לצאת, שילמנו על כך מחירים יקרים מאוד, תראו מה קרה עכשיו בבית חנון, 15 חיילים נפלו, היינו בבית חנון, בבית חנון. בסיבוב הראשון נפלו 20 חיילים בבית חנון, בבית חנון וכמה מאות מטרים, בקושי קילומטר מיישובים בעוטף, נדמה לי שמשם הנוחבות יצאו לקיבוץ כיסופים, אבל זה המצב, ומכיוון שגם עשינו טעות נוראה, שבה אנחנו, פה הצבא מאוד התנגד וגלן, לא שלטנו בסיוע הומניטרי ובחלוקת הלחם והמים, והפקרנו את הכל לרשות החמאס, וכל מיני רעיונות הזויים שעלו, ולכן אני אומר לכם, אזרחי מדינת ישראל, אני, זה מה שאני עשיתי, ולכן גם בגלל השבעה באוקטובר אני מתפטר ומכריז על בחירות חדשות.
ערב טוב חיים שוקי.
כן, אתם מבינים שזה תסריט דמיוני, אבל זה כן, מה שהיה
צריך לקרות. כן, זה בהחלט משהו שלא נראה לי שראש הממשלה הנוכחי יעשה. דיברנו על העסקה של החטופים, ואני לא יכול לא לחשוב שאנחנו מושכים 33 חטופים 42 יום. אי אפשר היה לעשות את זה אחרת?
ודאי היה אפשר לעשות את זה אחרת. אני גם אמרתי. מה שנתניהו היה צריך להגיד, שהוא מפסיק את המלחמה די יורה, לא דה פקטו, וכולם עכשיו, ואם החמאס לא היה מסכים, היינו מקבלים לדעתי אור ירוק לעשות את מה שלא עשינו בתחילת המלחמה. לכבוש צבאית הרצועה, לשלוט בחלבה, לשלוט בסיוע הומניטרי, בצרכים החיוניים של האוכלוסייה, במים והלחם, באופן זמני, ולהתחיל מסע ומתן מי ייכנס לרצועה ויקח מאיתנו את השלטון. אי אפשר להעביר לאף אחד, לאף גורם, לא חיצוני ולא פנימי, אלא בתקופת ביניים שאנחנו שולטים גם אזרחית ברצועה. כל הניסיונות האלה שהגה גלנד והצבא והרמטכ"ל נכשלו כישלון חרוץ, ניסו שחמולות ישלטו, התוצאה הייתה ראשי שתי חמולות נערפו על ידי החמאס, וכל החמולות הביאו נשבו אמונים לחמאס, סוחרים, קיצור חצי מיליארד דולר החמאס התחזק, והוא שולט ברצועה בכל מה שקשור להיבטים אזרחיים, ודאי איפה שצהל לא נמצא, אבל גם איפה שצהל נמצא, ועכשיו אנחנו נראה את החמאס, נכון, מוקק, טקטית, אבל סך הכל, היום, אם אתם לא יודעים, יש שתי חטיבות של החמאס שקיימות, ועוד כ-10,000 מחבלים מפוזרים, ובסך הכל, איך הודיע דובר הצבא בוועדת חוץ וביטחון, יש יותר מחבלים שמתגייסים לחמאס מאשר אנחנו מצליחים להרוג.
אבל יש לנו את טראמפ, ולהם אין את טראמפ.
אני לא בטוח שאני הייתי סומך על טראמפ, לפי הדיווחים לפחות, מה שטראמפ עשה בימים האחרונים, הוא אמר לביבי, הוא לא אמר לחמאס, גם אמר לחמאס, אם לא תסכימו יפתחו עליכם שערי הגיהנום, הוא אמר לביבי, אם אתה לא תסכים, יהיה לך רב, אמר. והוא כפף את ביבי. כך שאני לא יודע מה יעשה טראמפ, אני לא בטוח מה הוא יעשה, ואני, המחויבות של טראמפ, אני אגיד זה בדינות, כי הוא נשיא ארצות הברית תכף, המחויבות של טראמפ להצהרותיו, ודאי בענייני חוץ, הייתי לוקח אותה בספקנות מסוימת, איך אני ניסיתי להיות עדין. ולכן אני לא בטוח שטראמפ, אני חושב שטראמפ רוצה, אם אני מנתח אותו, הוא יותר רוצה שיהיה שלום, או שלא יהיו מלחמות, מאשר לעשות מלחמות חדשות.
אפשר
לסמוך? תלוי כמובן בהתנהגות של חמאס.
כן.
לא, אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על היום שאחרי, מצרים וקטר הודיעו, חמאס לא ישלוט בעזה. מדברים על הרשות הפלסטינית. אפשר להאמין למצרים?
איך? עכשיו, אנחנו נסוגים מרוק כל הרצועה, כולל ציר פילדלפי, בתהליך. אנחנו ציר נצרים שהשקענו בכוחזים, הוא לא קיים כי האוכלוסייה חוזרת בין ברגל בהתחלה ובין ברכב. מי שהוא מחבל יחזור ברגל, מי שלא מחבל יחזור במכונית, וחמאס שולט. איך תגיע בדיוק הרשות לשלוט בעזה? איך יהיה? מתי זה? אפשר היה לעשות את זה אם אנחנו היינו עושים מה שאני בינואר הצעתי. תשלטו צבאית בכל הרצועה, תעבירו את השלטון, תשלטו אזרחית ותעבירו ותדברו עם המצרים ועם הקטרים ועם המפרציות האחרות וכל מה שאתה יכול כדי להביא לגורמים אחרים, כולל הרש"פ. אבל עכשיו איך הרש"פ בדיוק ייכנסו? מה, המצרים והקטרים ייכנסו לאימות עם החמאס? החמאס הוא הכוח המאורגן היחיד היום ברצועה, גם צבאית וגם אזרחית. במקומות שבהם שצהל לא נמצא ויררו על השלטון שלו, הוא עשה דברים נוראים.
חיים, ושוב פעם אני חוזר לשאלה, אם אתה נמצא בקבינט או בין מקבלי ההחלטות, שאלת ברגותי ואחמד סעדת, עד כמה היא קו אדום מבחינת ישראל?
תראה, אני, אחמד סעדת הוא לא כך חשוב, אבל ברגותי הוא חשוב. הבעיה עם ברגותי שהוא בכל סקר דעת קהל, הוא אומר, אם הוא עומד היום לבחירות, הוא מנצח.
זה טוב לנו, זה רע לנו, זה נכון לנו.
ואני בא ואומר, למה? תאר לך שיהיו בחירות פעם ברש"פ, ברגותי יהיה מועמד וינצח, אז אז נשחרר אותו. אני יודע, אנחנו עומדים לשחרר רוצחים יותר גדולים מברגותי, למרות שברגותי הוא מהגדולים שבהם. אבל לכל אחד יש סמלים, וגם לנו יש סמלים. אבל לכן אנחנו מתעקשים שזה לא יקרה. מה עוד שאנחנו יודעים, הבעיה שאנחנו יודעים שברגותי, איך שהוא יוצא מהכלא, הופך להיות המנהיג. וזאת, אתה יודע מי לא רוצה שנשחרר את ברגותי? אבו מאזן.
אבו מאזן, כן, ודאי.
כן. אני בטוח שיש בקשה כזאת.
זה אנחנו יודעים. עכשיו בואו נעבור לנושא אחר. מה עושים עם השופט יצחק עמית? בגץ ביקש משר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולסגור סופית את הסוגיה הזאת.
שמעתי שהיום הוא נתן 10 ימים אורכה. אז קודם כל אני באמת רוצה לברך את היועץ המשפטית, את כל להב 433, ושתוך יום,
הם ניקו אותו.
תוך יום, לא, זה באמת, זה דבר מרנין. כלומר, אני בטוח שזה יהיה תקדים מחייב, ולא יקרה יותר אירוע, כמו שאני אספר לכם, אתם בטח לא זוכרים. היה אירוע שלום שמחון ורוחמה אברהם, היו חברי כנסת, והם
טסו
במטוס של הגרסקו, במסגרת תפקידם.
הם ישבו על הארגזים של ירקות.
כמה זמן לדעתך האשמה הייתה, הם עשו עם ירקות וביצים, אבל אני חושב שאפילו היו תרנגולות, וכמה שנים לקח לדעתך לבדוק את הפרשה הזאת? בין 4 ל-5 שנים. יאללה. עד שסגרו את התיק הזה.
אז אתה אומר אז שבעניין חושב, של יצחק עמית,
אז אני אומר, לא, אז אני אומר, יכול להיות, זה פתח של תקופה חדשה.
אני שואל את עצמי, מה השתנה?
מה השתנה?
מה השתנה של תוך יום סגרו את הכל?
כי, איך אמרתי פעם, בצערי מערכת אכיפת החוק לא פועלת לפי מה שהאדם עשה, אלא לפי מי הוא ומה הוא. אבל אני באמת, אני אומר, תן את הקרדיט. הדבר השני המהותי, זה שבסופו של דבר יצחק עמית יבחר לנשיא בית משפט עליון. ייקח עוד 10 ימים, ייקח עוד 2 שבועות, כבר לצערי שר משפטים עשה את כל הטעויות אפשריות, וכרגע זה בלתי ניתן. אבל הוא יהיה איזה נשיא נחה. למה הוא יהיה נשיא נחה? כי שר המשפטים לא ישתף אותו פעולה, הוא לא יסכים למנות שופטים נוספים, יהיה, מספר השופטים יהיה 11, וכל זה למה? אתם יודעים למה? כי ברוב חוצפתו, שר המשפטים של מדינת ישראל, שמעסק 68 חברי כנסת, ביקש למנות שופט אחד, אחד שקוראים לו דוקטור בקשי, ואחד שקוראים אותו דוקטור ביטון. אחד מ-15 ביקש. ואמרו לו, לא יקום ולא יהיה. צלם באחד. איך אמר פעם על השופט אלרון, אהרון ברק? הוא אמר, הוא לא מתאים למשפחה.
כן.
אלרון לא מתאים, גם הם לא מתאימים. אז מספרים, מה, הם לא היו שופטים. אני אספר לך, כמה שופטים יושבים בבית המשפט העליון שמעולם לא היו שופטים, דפנה ברק ארז, בזמנו נבחר שם נציג של לשכת עורכי הדין שלא היה שופט.
חנן מלצר.
חנן מלצר שלא היה שופט, בייני שלא הייתה שופטת, עדנה ארבל, מני מזוז, כל אלה לא היו שופטים מימיהם, אבל זה בסדר. אבל אלה לא. כי הם לא היו שופטים, וכל מיני נימוקים כאלה, שהנימוק אמר, וכל זה, באמת, שופט אחד מ-15, שיבוא ויביע עמדות של מי הוא יביע? של לנדאו, של אוישן, ששמגר יבוא עמדות שלא הכל שפיט, ואין זכות עמידה לכל לכפין, לא, ואין אף אחד היום בבית המשפט העליון שחושב שלא הכל שפיט. אבל אחד מ-15, ועל זה מוכנים ללכת ולהמשיך באימות בין שר משפטים, לא, שר משפטים ובית המשפט העליון, על זה שחצנות, יוערה, גאפתנות.
יכול להיות שהמתווה הזה של שמחי ושי יוציא אותנו מהפלונטר הזה? יש סיכוי למתווה הזה?
הוא יוציא, אבל לא... הצערי, המתווה הזה, שהוא מתווה טוב, יש בו שני אלמנטים מאוד חשובים. אחד, שאין יותר מצב שהשופטים יש להם זכות וטו, אין כזה מקום בעולם שלשופטים יש זכות וטו, אין מקום בעולם ששופטים מנהלים שופטים, אבל מה העולם? אנחנו הרי אור לגויים כמובן. והדבר השני זה ש... שני נציגי לשכת עורכי הדין, עסקנים פוליטיים, לא יהיו שזה היה קונצנזוס, ויהיו במקומם אנשי מקצוע שכל אחד, והכי חשוב, זה שכל אחד, כל אחד יתמנה, כל שופט יתמנה בקונצנזוס. וזה דבר חשוב, גם על דעת המיעוט וגם על דעת הרוב, קואליציה ואופוזיציה ימנו יחד את השופטים, וזה יבוא לביטוי ורצון העם. החיסרון, שזה יהיה רק בעוד 3 שנים או 2, מי יודע מתי היו בחירות, וזה חבל. אני חשבתי שזה צריך לקרות מעכשיו, לא הצלחתי לשכנע, אבל זה בוודאי שזה הצעה מאוד טובה, כי היא באה, מה היה המפגנות של קפלן, קפלניסטים? שדברים עושים בהסכמה, נכון? צריך הסכמה רחבה. דרך אגב, לבחור את עמית ב6-3 תוך התעלמות מהקואליציה, אז לא צריך הסכמה רחבה. אבל אמרו הסכמה רחבה. אוקיי, עכשיו באים ועושים הסכמה רחבה. ויש וטו לאופוזיציה, וטו לקואליציה.
חיים רמון, שאלה אחרונה. אם אתה יכול להיכנס לנפש, לנפשו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה עובר עליו לדעתך?
אני משוכנע, אני לא מקנה בו. אני חושב שהוא עומד בפני החלטות מאוד מאוד קשות. וההחלטה הזאת לעשות את מה שהוא עשה כאשר הוא רואה שהוא יודע שהוא לא השיג את יעדי המלחמה, וחמאס לא מוטט, לא צבאית ולא אזרחית, ומצד שני הוא צריך להחזיר חטופים, כולל אזרחים, שכתוצאה מהמחדל ששיבה באוקטובר שהוא אחראי לו, זה המחיר, וזה בין, זה לבחור בין הרע לרע מאוד, ואני חושב שהוא בחר ברע, אבל הוא יודע שהרע הזה מהרבה מאוד היבטים הוא רק בגללו, וזה אני בטוח שהוא מתייסר. והדבר האחרון שהייתי רוצה זה להיות במקומו, חס וחלילה.
חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, ידידי היקר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה לכם ולמאזינים. תודה, ערב טוב. ביי.
ולפני שנמריא לוושינגטון, שם מחכה לנו רונן ישראלסקי מערוץ פרספקטיבה, ערוץ הישראלי בטורונטו, אנחנו נשמע איזה שיר קצר, את איתי לוי. אין לי מקום אחר, ובאמת אין לנו מקום אחר. זאת המדינה שלנו, ואותה אנחנו נצטרך לתקן. אז אבנר, אתה עולה על השיר הזה, בסדר? מעולה.
כמה פעמים שהתביישתי לספר שחסר לי, חסר לי אוויר. מבחוץ כולם רואים רק סוס דוהר, מי יכול עליי בלהסתיר? לפעמים גם האור נעלם לי באמצע היום, ממש הפסקת חשמל. לפעמים גם הייתי שוכח דקה לנשום, ככה נעלם. צעקתי תציל אותי, אני מקולקל, דמיונות זאתי ואני נבעל, לא מוצא אותי. רציתי לישון עד שזה כבר הרגשתי זה עובר וזה בא לי, זה בא מסביב. מה עוזר לרוץ הכי הכי מהר אם בסוף התנגשתי בקיר? כבר הייתי כמעט מאמר, איך ירגיש לי היום כאילו משחק מזל, ועכשיו שניצחתי הכל, אם לומר את האמת זה אישי סימן. סורטים ואני נבעל, לא מוצא אותי. רציתי לישון עד שזה ייגמר, ורק את ראית אותי.
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, אתם איתנו בתוכנית סוגרים שבוע, וביום שני נכנס דונלד טראמפ בפעם השנייה. הוא ישבע אמונים לארצות הברית ויהיה מנהיג העולם החופשי. רק לפני 4 שנים, כשביידן נבחר, היו מרומות בקפיטול, ואיש לא האמין שהעוף החול הזה, הפניקס, דונלד טראמפ, האיש הכל כך צבעוני וכל כך שערורייתי, ייבחר וברוב גדול יביס את כולם. והיה שם גם כתב ישראלי אחד, שקוראים לו רונן ישראלסקי. הוא המגיש בערוץ פרספקטיבה מטורונטו, והוא היה שם, וגם הערב הוא בדרכו לוושינגטון לקראת טקס ההכתרה של הנשיא טראמפ. ערב טוב לך, רונן.
צהריים טובים, נפתלי, יקירי.
קודם כל, איך הייתה, איך הנסיעה?
שמע, האמת, אני בתוך סופת פלגים. אני אראה לך איך זה נראה מפה. אני כרגע עברתי את הגבול מניו יורק, תראה מה הולך פה.
וואי, וואי, וואי.
הכל צופת פלגים, אני כבר
מתעכב. תעביר קצת מזה ללוס אנג'לס.
כן, אנחנו מקנים בחבר'ה בלוס אנג'לס, אבל אתה יודע, עם השריפות שלהם עכשיו זה גם לא משהו.
בדיוק, לא, כדי לקרר קצת את השריפות האיומות האלה.
בדיוק.
איך, אתה מתרגש לקראת טקס ההשבעה?
שמע, אני מאוד מתרגש. האיש הזה, דונלד טראמפ, עשה את הבלתי אפשרי, אתה קראת לו אוף החול, הפניקס, אני לא יודע אם יש הגדרה טובה יותר. אני לא יודע אם הוא האמין בעצמו שהוא יזכה להגיע שוב למעמד הזה. אני לא יודע אם אמריקה האמינה בזה, אני לא יודע אם מישהו האמין בזה. רק לפני 4 שנים, כשאני הייתי בוושינגטון, לאישור האלקטורים של הקולות של ביידן, כמו שהזכרת בפתיח, היו מאומות אדירות בארצות הברית, בוושינגטון. אני הייתי בעצם הכתב היחיד הישראלי שסיקר את המאומות האלה. האיש הזה היה פרסונה נון גרטה, לא רק מחוץ לעולם, אלא בתוך ארצות הברית. אף אחד לא האמין שהוא יוכל לחזור. הבת שלו והחתן שלו עזבו גם הם את הבית הלבן ולא חשבו שהם יחזרו. אבל אתה יודע, כמו בסיפור אמריקאי טוב, אין דבר שהוא בלתי אפשרי, במיוחד אם קוראים לך דונלד טראמפ. אתה יודע, אני ראיתי אתמול סרטון לקראת הנסיעה שלי לוושינגטון, אני ככה חופר בארכיון של טראמפ, ראיתי סרטון שלו בעצמו משנות ה-90, ששאלו אותו שם, הוא היה אז בן 34, שאלו אותו, האם איש כמוך אי פעם יוכל להיות נשיא ארצות הברית? והוא אמר, זה לא מעניין אותי, אני לא חושב שאי פעם מגיע לזה. אז הבלתי אפשרי קרה, אמריקה נצבעה באדום, מדינות שהיו דמוקרטיות הפכו לרפובליקניות, ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שגרם לחלק גדול מהאמריקאים להצביע לדונלד טראמפ, זאת לא מדיניות החוץ, זה לא מה שקורה בישראל, אלא זה מה שאמר פעם יועץ התקשורת של קלינטון, והוא אמר, it's the economy stupid, נכון. זאת הכלכלה. הכלכלה בארצות הברית בתקופת ביידן הייתה בנפילה חופשית, גם בקנדה אנחנו מרגישים את זה כבת הברית למסחר הגדולה ביותר של ארצות הברית, והאמריקאים הצביעו ברגליים, הם רוצים כלכלה טובה יותר, הם רוצים שוק חופשי יותר, ודונלד טראמפ חזר, ומעניין מאוד יהיה לראות את 4 שנים הקרובות, לא רק מהזווית הישראלית, אלא גם מהזווית האמריקאית, גם אצלנו בקנדה.
כן, אז את זה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, ממה שאתה שומע, ממה שאתה קורא, ואתה מתעניין וסקרן מאוד, איזה נשיא העולם הולך לקבל בשבוע הבא?
שמע, אני חושב שבכדי להבין את הקדנציה הבאה שלו, צריך להסתכל על הקדנציה הקודמת. אנחנו רואים שטראמפ הוא אדם שמכוון גבוה, ולא פוחד לנסות ולהגשים את המטרות שלו. אני חושב שהרגע הדרמטי ביותר ביום שני הקרוב, אני בדרך לוושינגטון, אני יש שם עוד כמה שעות, הרגע הדרמטי ביותר יהיה לא רגע ההשפעה, אלא בסביבות 4 אחר הצהריים, שעון וושינגטון, שהוא הולך להיכנס לחדר הסגלגל, ולחתום על עשרות צווים נשיאותיים, בין אם זה מיסים למקסיקו וקנדה, בין אם זה מדיניות החוץ, בין אם זה מדיניות ההגירה, שכמו שאתה יודע, הוא הולך לעשות סטופ לכל מדיניות ההגירה, בין אם זה החומה שהוא רוצה לבנות, ובין אם זה השאיפה בעצם החדשה שלו, חדשה ישנה, לספח את גרינלנד, את קנדה ותעלת פנמה. שלושה רעיונות שנשמעים בלתי אפשריים, אבל אצל טראמפ אין דבר שהוא בלתי אפשרי.
בוא נעבור קצת לקהילה היהודית, מה התחושות בקרב היהודים?
תלוי איפה. אם אתה שואל בארצות הברית, אז לפחות אנשים שאני משוחח איתם מלאי תקווה. אם אתה שואל בקנדה, אז הם מלאי חרדה. שוב, מאוד תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל אותי, אני חושב שהנשיאות של דונלד טראמפ תהיה טובה לישראל, למרות שהוא לא הולך לעשות לנו הנחות. הארבע שנים האחרונות עם ביידן, מצד אחד קיבלנו את הגזרים, בין אם זה היה don't, שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה, הסיוע הצבאי, אבל גם ראינו את עצירת הנשק ברגעים המכריעים ביותר, ואני חושב שדונלד טראמפ שמוקף באנשים תומכי ישראל וביהודים, אני חושב שהוא יפתיע אותנו לטובה, למרות החששות הטבעיים שקיימים אצלנו הישראלים והיהודים, אני חושב שהוא יפתיע אותנו לטובה. אני לא יודע אם יש נשיא יותר פרו-ישראלי ממנו, ויותר מזה, אם יש צוות מסביב לנשיא יותר פרו-ישראלי מהצוות של טראמפ.
ובטקס ההכתרה, לראשונה גם אימאם מוסלמי יברך בטקס הזה. זה שינוי שמעוטט משהו גם במדיניות החוץ של טראמפ כלפי מדינות ערב?
תראה, ימים יגידו, צריך להבין, כשטראמפ בעצם ניהל את קמפיין הבחירות שלו האחרון, הוא כיוון מאוד מאוד רחב. הוא כיוון לקהילות יהודיות שלא כל כך נענו לו. היהודים באופן מסורתי תמיד מצביעים לדמוקרטים. לי בעצמי היו הרבה שיחות עם יהודים. אבל הוא כיוון גם לקהילה המוסלמית הגדולה בארצות הברית, והוא קיבל את הקולות גם שלהם, ולכן הוא חייב להם. אני קראתי בדיוק כמוך את הביוגרפיה ואת ההיסטוריה של אותו אימאם, שהיו לו התבטאויות לא כל כך פרו-ישראליות בלשון המעטה, אבל יש הבדל בין הצהרות לבין מעשים בשטח, ואני חושב ששוב, צריך לסמוך עליו, ואני מאמין שיהיה בסדר.
אתה נוהג לראיין בתוכנית המצוינת שלך את אחד את אחד הפרשנים, את אחד היועצים הקרובים לטראמפ, שאני לא זוכר את שמו כרגע, אבל תזכיר לי, דוקטור
סבסטיאן גורקה.
סבסטיאן גורקה, שהוא יכיר ערוץ פוקס וגם יכיר ערוץ פרספקטיבה. ממה שאתה שומע ממנו, מה אתה מתרשם?
אני בדיוק דיברתי עם סבסטיאן לפני יומיים. אני אתן ככה קצת רקע. דוקטור סבסטיאן גורקה הוא במקור בריטי, הוא יליד בריטניה. המשפחה שלו היא במקור מצ'כיה ומהונגריה. והוא בעצם התמנה כרגע להיות היועץ הבכיר לטראמפ ללוחמה בטרור. מדובר על ידיד ישראל מושבע. השיחה האחרונה שהייתה לי איתו, לפני הרעיון שהיה לפני שבועיים, שבאמת הפך להיות ויראלי ומיליוני צפיות, לא רק בארץ אלא בכל העולם, השיחה האחרונה שהייתה לי איתו הייתה בינואר. אני בינואר הייתי בארץ, צילמתי סרט על המלחמה, סרט שמאז הוקרן בכל רחבי קנדה, וראיתי שסבסטיאן בארץ. אז התקשרתי אליו, אמרתי לו, דוקטור גורקה, אני רואה שאתה בישראל, גם אני בישראל, האם אפשר להיפגש? אז הוא אמר לי, רונן יקירי, לא כרגע, כי אני בדרך לכותל המערבי.
יאללה.
אז הוא הגיע לכותל, שם פתק, לפי מה שהבנתי, ביקש שלום עולמי. סבסטיאן גורקה מבקר כמעט כל שנה בארץ. הוא מרצה באוניברסיטת רייכמן, מרצה אורח. הוא שולט בהיסטוריה היהודית והישראלית, יותר טוב מהרבה ישראלים שאני מכיר. והוא הוא בעצם מאמין במדיניות של אפס סובלנות לטרור. שאלתי אותו, האם לדעתך צריכה להיות מדינה פלסטינית? כן, אנחנו יודעים שאתה יודע, חלק גדול מהציבור האמריקאי תומך בזה. אז הוא אמר לי, רונן, כן, אבל לא לפני עוד 100 או 200 שנה מהיום. שאלתי אותו, למה 100 או 200 שנה? הוא אמר, רק אחרי שדורות של פלסטינים לא יחנכו אותם על שנאת יהודים ויגדלו דורות חדשים שלא למדו לשנוא יהודים, רק אז יש על מה לדבר. אז תבין מי האיש שלוחש על אוזנו של הנשיא.
עכשיו, אחד הדברים שסקרנו אותי זה התהליך של קבלת אישור להשתתף בהכתרה כעיתונאי. ספר לי על התהליך הזה.
אוקיי, זה היה תהליך, זה לקח בערך חודש. מהרגע שטראמפ נבחר, אני החלטתי שאני עושה איזושהי סגירת מעגל עם הסיקור הקודם, ובעצם פניתי דרך הצינורות המקובלים בצורה הכי סטנדרטית, פניתי לשגרירות האמריקאית בטורונטו, הגשתי בקשה לויזת עיתונאי, זה נקרא I-Visa. כל מי שאי פעם, אתה עבדת שנים ברשות השידור, בטח אתה מכיר את זה, צריך לעבור תהליך של ראיון אישי, המלצות, תעודות מקצועיות. הגשתי את כל החומר, הוזמנתי לשגרירות האמריקאית בטורונטו, היה לי ראיון עם קצינת ויזות, היא נכנסה לאתרים שלנו, ראתה את התוכניות שלי, קראה את כל מכתבי ההמלצה שקיבלתי, הן מאישים אמריקאים והן מאישים בישראל, וגם מכל מיני אנשים בקנדה מהתחום, ראתה את התעודות המקצועיות שלי, ואחרי 10 ימים קיבלתי הודעה בדואר שהוויזה שלי מאושרת, ויזת עיתונאי, שמרשה לי בעצם במשך 5 שנים להיכנס לארצות הברית כעיתונאי, לצלם, לשדר. יש לי אישור כניסה כמעט לכל אתר היום בארצות הברית. ואתה יודע, לפני שעה עברתי את הגבול, פעם ראשונה עם הוויזה של העיתונאי, ואני רגיל לעבור את הגבול לארצות הברית, אני עובר אותו הרבה, אבל לרוב כתייר, וכשאתה מגיע כתייר, אתה מקבל ויזה לחצי שנה. מותר להיות שם 0.5 שנה. אסור לך לעבוד כמובן. לפני שעה עברתי את הגבול, 1.5 שעות. סליחה. היא שואלת אותי, אצלנו הרי זה מעבר יבשתי, אתה עובר עם האוטו. אז אני מגיע לחלון, והיא אומרת לי, לאן אתה נוסע? אמרתי לה, לוושינגטון. היא שואלת לי, מטרה? אמרתי לה, לעבודה. היא אומרת לי, מה הסטטוס שלך? אמרתי, תסתכלי בדרכון. היא מסתכלת בדרכון, מדפדפת, ואז היא רואה את הוויזה של העיתונאי. היא אומרת לי, ברוך הבא, have a safe trip, שיהיה לך נסיעה טובה. שאלתי אותה, גבירתי, רק לכמה זמן אני יכול עכשיו להיות בארצות הברית? כי אני רגיל שכל פעם מקבילים את זה לחצי שנה. אז היא אומרת לי, כמו שכתוב לך, 5 שנים. אז במשך 5 שנים הקרובות אני מתכוון הרבה מאוד להיות בארצות הברית, לסקר לא רק אירועים פוליטיים, כן. אלא בעיקר אירועים שקשורים לקהילה היהודית, הישראלית, בכל רחבי ארצות הברית, לא רק בוושינגטון, גם במיאמי, בלוס אנג'לס, בניו יורק. כן. כמו שאתה יודע, בארצות הברית יש את הקהילה היהודית השנייה בגודלה אחרי ישראל, קהילה ציונית מאוד, תומכת מאוד, ואני הולך להיות שם איתם ערוץ פרספקטיבה, שאני מקווה מאוד שגם יגדל עכשיו מקנדה לארצות הברית, ולהביא את הסיפורים.
ואנחנו כאן, אתה יודע את זה.
נפתלי, אל תתגרה בי. אתה היית אורח קבוע שלי בתוכנית, נכון. היום אני אורח שלך, אתה תמיד, תמיד, תמיד מוזמן.
נכון. אז קודם כל אני מאחל לך בהצלחה, ואני רוצה להתקן אותך שהמשבר הפוליטי בישראל לא הולך להיגמר כל כך מהר. לפני דקות אחדות, השר בן גביר החליט להתפטר מהממשלה.
וואה.
זה החדשה הכי טריה שממש מהתנור, וזה כנראה הולך להיות סיפור רציני, ומנקודת מבטך, מנקודת מבט הצופים שלך, ההסכם עם החמאס, הסכם הפסקת האש והפעימות עם החטופים, אני לא שמעתי אתכם מתבטאים בעניין הזה.
שמע, אני יכול לדבר רק בשם עצמי. אני חושב שההסכם הוא הסכם קשה לישראל, אבל אין ברירה. אנחנו ערבים זה לזה. שמע, כמו שאתה יודע, אנחנו ידידים, אנחנו משוחחים מדי כמה זמן. הבן שלי, לוחם גולני, גדוד 13, היה על הקו בשביל אוקטובר. אנחנו עברנו שנה וחצי, או כמעט שנה מאוד מאוד קשה בשנה האחרונה, כשהוא על הקו, הוא שירת בעזה, אחר כך הוא היה בלבנון, ואני רק חושב, אם חס ושלום, הוא, אגב, הבן שלי איבד לא מעט חברים, גם באותו יום וגם לאחר מכן, ואני רק חושב, אם חס ושלום הבן שלי היה נחטף, אני הייתי מוכן לשלם כל דבר שבעולם כדי להחזיר אותו. כל דבר, הייתי נותן את הבית שלי, הייתי נותן את התחתונים, הכל הייתי נותן כדי להחזיר את הילד הביתה. ואני חושב שזאת נקודה שכל אחד צריך לחשוב עליה. מה הוא היה עושה אם זה היה הילד שלו, או האישה שלו, או חס וחלילה, בן משפחה. ולכן אני חושב שלמרות שהעסקה היא קשה, אנחנו ידענו עסקאות קשות לפני כן, ידענו את העסקה של סינואר, ידענו את העסקה של טננבאום, שבכלל היה איש עסקים, כן. שככה שרח מה שנקרא, אין ברירה, חייבים להחזיר אותם הביתה, ואתה יודע איך אומרים, לא אלמן ישראל, אני מאמין בכוח של המדינה, ואני רוצה להגיד עוד משפט ברשותך,
בבקשה.
עוד משפט אחד. ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני רוצה להגיד את זה ממש ממעמקי ליבי. שאני רואה, ואני יודע שאתה לא חסיד גדול של נתניהו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו כאדם לאדם, כישראלי לישראלי. כשאני רואה מה עושים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, נציגו של העם היהודי בארץ ובעולם, שמע, כואב לי הלב, חודשים אומרים לנתניהו תביא עסקה, חודשים, ועכשיו הוא מביא עסקה. ומאתמול אני קורא את הביקורת הארסית שהוא מקבל. מה אנחנו חושבים? שאנחנו נקבל את החבר'ה האלה בחינם? הפשלה קרתה, המחדל קרה בשביעי לאוקטובר. את השביעי לאוקטובר אי אפשר להחזיר. הדבר היחיד שאפשר זה להחזיר את החבר'ה אלה הביתה, את החיים למשפחה, את החללים לקבר ישראל, ולא אלמן ישראל, אנחנו נדע מה לעשות. אני סומך על הממשלה שלנו, אני סומך על ראש הממשלה שלנו, למרות שהוא לא, אתה יודע,
כן.
גם יש טעויות שהוא עושה מדי כן. פעם, אבל במקרה הזה, אני חושב שהוא עושה את הדבר הנכון, ואני בטוח שאנחנו נוכל על האויבים שלנו, בדיוק כמו שיכולנו עד היום. לכן צריך להחזיר אותם הביתה, ואחר כך אנחנו נדע מה לעשות, קודם כל שיחזרו הביתה. כן.
טוב, זה היה משפט...
זאת דעתי.
זה היה משפט סיום נהדר, רונן יקירי. קודם כל, סע בזהירות בשלג, לאט לאט. ואנחנו כאן, כשאתה תשדר מוושינגטון, אנחנו נשמח לשמוע ממך ולאחל לך בהצלחה. ורב תודות על הדיווח הזה.
תודה נפתלי, אני רוצה להודות לך ולרדיו סול ולכל היוזמה שלכם, ולהזמין את המאזינים שלך להיכנס לערוץ פרספקטיביה, ערוץ פרספקטיבה, ערוץ ישראלי בקנדה, בכל הרשתות, לעקוב אחרי כל השידורים החיים שלנו מוושינגטון בימים הקרובים, יהיה מרתק.
תודה רבה רונן, תודה רבה רונן ישראלסקי, ערוץ פרספקטיבה קנדה. כן, שוקי אברהם, חזרת אלינו, ואני רוצה לשאול אותך על הדרמה הפוליטית, לאן זה לוקח אותנו?
יש דברים מעניינים בדרמה הפוליטית.
כן.
בן גביר נכנס עכשיו לשיחה עם ראש הממשלה, ועוד מעט הוא יצא בהצהרה.
שהוא מתפטר.
על רקע הנושא שהוא מתפטר מהממשלה בעקבות... בעקבות השחרור של החטופים.
כן, בעקבות העסקה, בגלל העסקה. עכשיו...
אגב, העסקה גם לא תהיה ביום ראשון.
יש גם עוד דחייה?
יש דחייה של 24 שעות לעתירות של בגץ. רק זה ככה לציין.
כן.
בן גביר יתפטר, תכף נדע...
אם כל המפלגה שלו מתפטרת, מה אתה חושב שאלמוג כהן יעשה?
תראה, אם בן גביר יתפטר, לדעתי כולם יתפטרו. אני חושב שכל המפלגה תצא.
כן.
הקבינט מסתמן שיכונס רק במוצש, והשחרור יהיה בראשון או בשני. זה מה שאמרתי, שאתה אף פעם לא יודע.
כן, כן, לא, לא, זה, אנחנו אמרנו את זה בתחילת התוכנית,
ותראה
איך הדברים
זזים לנו.
ומה אתה חושב על סמוטריץ' והצעדים הפוליטיים שלו?
לא, אני לא חושב שהוא ילך. הוא נכנס כאילו בלי בן גביר, הוא לא ילך לדעתי, כי הוא מנסה להחזיק את עצמו.
רק שתדע שבן גביר עכשיו קיבע את מעמדו כימין אמיתי מלא על מלא.
אבל מצד שני, יכול להיות שבן גביר,
והוא יעשה טרור לראש הממשלה נתניהו.
כן, הוא עושה איזשהו מעלה.
הוא יעשה טרור, אתה תראה מה הוא יעשה
לו. הוא עושה איזשהו מעלה, שהוא אומר לו, תקשיב, אתה רוצה את החטופים, אני רוצה א', ב', ג'.
מה? לא, 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 זה לא, לא. במקרה הזה, זה לא יהיה חטופים תמורת א', ב', ג'.
אני לא יודע.
זה יהיה לא, לא, לא.
אני לא יודע.
לא, אני חושב שלא.
היום נחנך...
מה, תקציבים?
היום נחנך המשטרה החדשה. לא, לא, שם, תבטל את האחד. היום נחנך המשטרה החדשה.
כן. רגע, אנחנו חוזרים תכף גם לתמונה, באדיבותו של אבנר.
בפייסבוק, אבנר?
כן.
תעשה קאט. אוקיי, ותעשה קאט. קאט למעלה. תבטל את האחד. אתה רואה? גם זה קורה בשידור חי.
גם זה קורה בשידור.
ותכף.
טוב. נהיה לנו מעניין, אז אני אומר רק שאין ספק שהבוקה ומבולקה הפוליטית הזאת תלווה אותנו עד לרגע שבו תחתם סופית העסקה ועד לרגע שבו נראה את ראשוני החטופים. אין ספק שזה פשוט שם אותנו במקום בלתי אפשרי. זה, מי שחשב שזה יעבור חלק, אז ממש לא. אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הולך ומסתבך, ושוקי עכשיו מצטרף אליי למילים אחרונות שלך, שוקי, לפני שאנחנו חותמים את השידור הזה.
אני מאוד 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 מאוד, תוסיף, מקווה שהעסקה תצא לפועל, ואני מאוד מקווה ש... אתה יודע מה, רוצה להתפטר, שיתפטר. כן. רוצה ללכת לבחירות, שילכו לבחירות.
אומרים שנתניהו ייתן לו... שיאיר לפיד ייתן לו גב. טוב, כן. נראה. בכל מקרה, זה אבנר, תכירו אותו, זה הטכנאי שלנו. הוא נחמד, אבל אנחנו נסיים את השידור הזה. ונאמר לכם שיש לנו שבוע קריטי מבחינת ההתנהלות הפוליטית והבינלאומית. אז יש לנו את ההשבעה של טראמפ ביום שני, יש לנו את עסקת החטופים ביום ראשון אם ירצה השם, ואלוהים יודע מה יקרה עד אז. אז אין מה לעשות, אלה חיינו, ועם זה אנחנו נצטרך לחיות עד הרגע האחרון. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו בשידור הזה, להודות לך שוקי אברהם, ידידי, שהיית איתנו, ואנחנו מזכירים לכם שבשבוע הבא אנחנו נהיה כאן, באותו מקום, באותה שעה, עם עוד נושאים מעניינים. עד אז נתפלל לשחרורם של החטופים במהרה בימינו, אמן. תודה רבה ולילה טוב לכם.
אלוהים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לב,